מה אתם באמת יודעים על החיים עם מוגבלות? לפעמים, הדבר הכי חשוב הוא פשוט להקשיב. מרב בן אבי ומרב מילר בשיחות כנות ומרגשות על החיים עם מוגבלות. הפרחת מיתוסים, שיחות עם מומחים וסיפורים אישיים. בלי הגבלה, הפודקאסט של עמותת אמי, עכשיו באתר 102 תל אביב ובכל אפליקציות הפודקאסטים.
ואנחנו רוצים להגיד צהריים טובים למיכל האוזר טוב, הכתב הפוליטי של עיתון הארץ. מיכל, מה העניינים?
מה קורה?
תודה שהסכמת לעלות בתוכנית האחרונה, ודרך אגב, אני במאי בלונדון, אם אתה רוצה לבוא עוד פעם למסיבה, כמו שהיינו, זה היה
כאילו. די, רגע, מה אתה עושה? מה?
אני בפסטיבל סרטים, יש עדיין יש לי עבודה, חוץ מהרדיו, אני בפסטיבל סרטים, ושנה שעברה, הייתי בלונדון, וידעתי שמיכאל שם קיבל איזה מלגה באוקספורד, ויצאנו ביחד עם מסיבה, והיה כיף מאוד.
ונלי קובעת את החופשות שלה רק בהתאם לה, כאילו, לפרסים וזה.
מה,
אני לא תעשה.
אני צריכה לנסיעת עבודה, אני כמו נועה קירל שצימה כלי בחתונה.
אז הבנתי.
אז אני רואה מתי יש פסטיבל, ואז אני בפסטיבל, וזה נסיעת עבודה, חברים, אנחנו לא חיים בישראל.
מגישה לפסטיבלים לפי היעדים.
רגע, אני יכול, זה גם...
טנטרופה, אז היא פתאום מחפשת איזה פסטיבל לקולנוע אינדיאני.
אני דאגתי להופיע בדרום אפריקה לנסיעת עבודה.
אבל אם הופעתי בסרט אחד, זה נחשב לי לנסיעת עבודה?
אתה צריך שהסרט יהיה, אתה צריך
שהסרט יהיה בפסטיבל.
תירשם לפסטיבל ונראה, אתה יכול להיקף.
צריך להריב עם בשביל.
כאן משנה נפלא, נפלא.
זהו.
מיכאל, אני אגיד לי שהיה מאוד כיף איתך במסיבה, למרות שאני גיליתי שמה שנקרא הדור הצעיר הם סחי מאוד, וזה צייר באופן כללי.
אנחנו יודעים את זה, זה נכון. זה תיקון לעולם.
זה מתחבר לשיחה הקודמת שלכם, זה בגלל שדור הצעיר הם כזה סחי, אז יש כאן קורנוע מחורבן, ואין מספיק כישרון במדינת ישראל.
קודם כל, תודה שהבנת לשיחה הקודמת שלנו. אני פשוט לא חושב שאפשר לעשות למסיבה ולשתות שייק חלבון, מיכאל, אני לא מבינה איך זה עולה בקנה אחד, אבל אתה יודע,
תקשיבי, הוא צודק, מהותית הוא צודק.
בסדר גמור. מיכאל, תקשיב, כולנו, מה זה כיף? אנחנו אומרים כולנו, לא כולנו. יש, אתה יודע, זה לא דבר טריוויאלי שראש הממשלה שעבר נפתלי בנט, שגם כמובן גדל אצל נתניהו, ואתה יודע, ומאוד היה נזהר בכבודו, יוצא באיזה פוסט כזה על באמת עם השורש בגד, על בגידה במדינה, ובאמת הרשתות גואשות על כל מה שנחשף, ופתאום פרשת קטרגייט, שכאילו התחילה קצת פתאום לחזור עוד פעם לתודעה, בעקבות הכתבה של רונן ברגמן בידיעות אחרונות בשבעה ימים, ואז פתאום ב-24 ניוז, ופתאום, ועדיין, אתה יודע מה שנקרא, כלבים נובחים, והשיירה גולשת. מחליקה על הקרח.
למה, מה ההתפתחויות האחרונות בפרשה?
כן, מיכל, בוא תדבר.
אז אני לא יודע אם זה בדיוק פתאום. אני חושב שיש איזושהי אלימה, בהתאם לשלב שבו אנחנו נמצאים בחקירה, לבין יציאת החומרים. אנחנו כבר נמצאים פחות או יותר בסופה של החקירה. כבר התשתית העובדתית, מה שנקרא, התגבשה, וגם הועברה לעורכי הדין של הצדדים, מבלי להיכנס
לומר. אבל איך אלי פלשטיין יכול להתראיין אם הוא נאשם? מראיינים כל נאשם? הוא יכול להתראיין בכלל?
יש כאן איזשהו סיכון שהוא לוקח, שאפשר להאשים אותו בחשד. הרי אין חוק נאשם במשפט פלילי, חל עליו איסור מוחלט להתראיין בטלוויזיה.
אוקיי, אז הוא יכול גם לעשות שטאפים וכאלה, כאילו אפילו שהוא נאשם, כאילו?
כן, כן, הוא יכול, קודם כל כן.
נאשם, מעצר בית? וולט, אוקיי.
לא, שנייה, אבל הוא לא עצור. הוא לא בעצור, אין עליו מגבלות כאלו, הוא לא עצור במעצר בית, ולכן הוא יכול חקירה להגיע לאולפן ולהתראיין. מה אסור? אסור לשבש הליכי משפט. אז הוא לוקח עליו איזשהו ריסק, איזושהי ריזיקה כזאת, שאולי הוא אשם בשיבוש הליכי משפט בגלל מה שהוא אמר בראיון. אני לא עורך דין פלילי, אני גם לא מצוי בנבחי התיק, אבל אני יכול להניח שהוא נזהר, כאילו, לא יודע, זה נשמע לי הגיוני.
ואיפה התיק עומד כרגע? זאת אומרת, הפרשה הזו ש...
כאילו, מה גרם פתאום לדברים לעלות?
אז שוב פעם, אז קודם כל, אז החקירה נמצאת בשלבי סיום מתקדמים. השב"כ הודיע שבקרוב מאוד החקירה תסתיים, והמשטרה גם בחלק שלה הסתיים, ולכן יש חומרים שכבר עוברים לאורכי הדין. אני מזכיר לכם שבפרשת המסמכים, בפרשת הבילד, החקירה כבר הסתיימה, החומרים כבר עברו לאורכי הדין, והפרשות פחות או יותר שלובות אחת בשנייה, כלומר חלק מהחומרים רלוונטיים לשתי הפרשות במידה כזאת או במידה אחרת, ולכן החומרים מגיעים לאורכי הדין, ומשם הם לרוב דולפים לאמצעי התקשורת, שוב פעם, מבלי להיכנס למקרה הספציפי הזה, שאני באמת לא יודע מי המקור, וזה גם לא כל כך מעניין אותי. אבל זה הסיבה שזה צץ, כי זה מגיע לסיום החקירה, כי החומרים יוצאים לאורכי הדין.
ואני באמת רוצה לשאול אותך, הדבר כזה, אתה יודע, בסופו של דבר, היה שם גם הרבה הכפשות, בוא נגיד, כלפי עיתונאים בישראל. ניר דבורי שם, הוא באמת הוזכר שם, דיברנו על זה בהתחלה, ובאמת אני רוצה לשאול אותך בתור עיתונאי. עד כמה המקצוע באמת הגיע מקומות כאלה, זאת אומרת, גם העיתונאים לא יוצאים טוב כל כך מהאירוע.
שוב, אבל אם הוא מסר מידע, את יודעת, יש גבול למה שעיתונאי
יכול לבדוק. כאילו, יש
הדבר
הזה שראיתי שניר דבורי התנצל ואמר, נתניהו עלה על הקו, אני רוצה שבאמת תסביר לי באמת המערכת יחסים, שאנחנו הקהל לא מכירים בין העיתונאים לבין לשכת ראש הממשלה.
אני אגיד לכם מה. אין ספק שלא רק, אני לא מדבר על דבורי באופן אישי, אלא על כל העיתונאים שהוזכרו, אין ספק שזו לא הייתה עבודה עיתונאית מספיק טובה. להגיד לכם שאני משוכנע ב-100% שאני לא הייתי נופל, אני לא רוצה להגיד כזה דבר, כי אני ממש לא בטוח. אני חושב שאנחנו נמצאים באיזשהו עידן שקצב החדשות ואופי החדשות הוא גם מאוד מהיר, גם מאוד אינטנסיבי וגם מאוד מקיף. כלומר, יש איזשהו צימאון של הקהל לדעת על כל, סליחה על המילה, נפיחה שהופרכה בחדר.
לא, רגע, בוא נתקן, סליחה, ניחן. יש רצון לקליקים. והקליקים מאכילים את הפרסומות.
לא,
זאת אומרת, בוא נגיד את הדבר הנכון, אני למשל סתם,
אני לא מדבר על זה, אני לא מדבר רק על זה, אני מדבר על זה שאנחנו חברה חולה. אני חושב שאנחנו חברה חולה בעודף צריכת אקטואליה בכמות לא סבירה. והאהבה הלא פרופורציונלית כאן לשידורי חדשות, אני קוראת את העץ עליו ואני יושב, אבל בסדר, אני חושב שמובילה לקצב אירועים נורא נורא גדול, ותמיד יש מקום, נכון? פעם היה עיתון, היו 17 עמודים, המקום היה מוגבל. היום כבר אין לך את המגבלה הזאת, כי מה שאתה לא מפרסם בעיתון, אתה מפרסם במהדורה, מה שאתה לא מפרסם במהדורה, אתה מביא לאינטרנט, מה שלא נכנס אפילו לאינטרנט, אתה נותן בטלגרם שלך, או בטוויטר שלך. אין כבר את מגבלת המקום, והביקוש רק עולה ועולה ועולה. אז לכן אני חושב שבתוך עולם כזה, כאשר אתה מקבל איזושהי ידיעה מתוך דובר ראש הממשלה, ואני מזכיר לכם, זה דובר רשמי, זה לא איזה מישהו שמתהלך שם וזה, ובמקרה שמע, ואולי כן שמע, ואולי לא שמע, זה דובר רשמי. סדרת הפעולות העיתונאיות שנדרשות ממך, היא סדרת פעולות אחרת מהמחשבה הקלאסית של מה שאנחנו חושבים. אני, אם יש משהו שקשור בראש הממשלה, ודובר ראש הממשלה אומר אותו, מבחינתי זה מקור מהימן, זה כמו דעה לתקשורת. מה כאן היה? לא נכון באמת לקחת, וכאן אין מחלוקת, כן? לא נכון ולא הגיוני לקחת הודעה מלשכת ראש הממשלה, מדובר ראש הממשלה, שמתייחסת לא לראש הממשלה, אלא לאמריקאים במקרה הזה, או לכל דבר אחר. כלומר, אדם שמדבר את הלקוח שלו, אני לא אלך ואצליב את מה שהוא טוען לגבי הלקוח שלו עצמו. כי מבחינתי זה מפי הגבורה, מה שנקרא.
כן.
אדם שמדבר לקוח אחד ומדבר על קליינט אחר, כמו במקרה הזה, שמישהו מדבר את ראש הממשלה ומדבר על האמריקאים, זה באמת דורש עוד בדיקות, וכאן בהחלט אני חושב שלא הייתה עבודה עיתונאית טובה.
עכשיו אני רוצה לשאול אותך את השאלה הזאת.
אבל אני מאוד סלחן לסיטואציה הזאת, באמת.
אתה סלחן לסיטואציה, אתה אומר.
אבל רגע, מהותית, מה נאמר לניר דבורי שבסופו של דבר, זאת אומרת, מה קרה שם דה פקטו?
במקרה, אם אני זוכר נכון, אז בידיעה הספציפית של ניר דבורי, אז העניין היה שנאמר לכאורה דברים שהאמריקאים אמרו נגד הקטרים, נגד המצרים, בשיחה סגורה עם גורמים ישראלים, בעוד האמריקאים כמובן לא אמרו את זה, לא הייתה שיחה ולא סגורה.
אז זה משהו שנקרא עורב הפרח, כמו שאומרים במחוזותינו.
כן, זה שקר גמור, לא, זה היה לגמרי.
לא, אבל כעיתונאי,
אני מקווה שה-AI, תכניסו לו את המילה עורב הפרח, הייתי רוצה שזה כן יישאר אחריי בין 2-4. כן, אני אגיד שבפוסט שניר דבורי פרסם, הוא כמובן אומר לכל מי שחובד בי מאתמול, רק להבהיר, כל הפרסמים שצטטו היו מתוך מידע שקיבלתי מדוברו הצבאי של ראש הממשלה בזמן המלחמה, ולא בעניין המרכזי, אנשי ראש הממשלה פעלו עבור קטר ביודעין ובתשלום בזמן מלחמה, והדבר הזה פשוט עובר, זאת אומרת, מאנשים מלשכת ראש הממשלה פעלו עבור קטר ביודעין
שהם קיבלו כסף עבור הידיעות השקריות האלה שהם הפיצו?
כן, וזה הדבר שמוכח. ועכשיו מה טוענים? כי אני רואה שאוריך משתולל בטוויטר, ואני רואה שכאילו הוא אומר שהוא לא עבד בשביל קטר, הוא מוכח שהוא עבד בשביל קטר?
לא, הוא אומר מעבר, והוא גם אומר שהוא לא יודע, הוא לא ידע בזמן המצליחה שפלדשטיין עבד בשביל קטר. תראו, יש משפט, אני לא רוצה להגיד, יש משפט, אבל הראיות כרגע לא לטובתו, כן? הראיות שמצויות בידי המשטרה מצביעות על זה שההודעות מאוד מאוד ברורות עברו גם לאוריך. עכשיו, באופן כללי, אני אגיד הערה כללית, אני מאוד 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 לא מתרגש מהכחשה כזאת או אחרת של אנשים שקרנים בני שקרנים, חלאות ונוכלים שעוסקים מבוקר ועד ערב בשקרים ובתעשיית שקרים מתוך לשכת ראש הממשלה, זה נאמר ללא שום קשר לפרשת קטר וללא שום קשר לענייני חוץ. זה אנשים שקמים בבוקר, שואלים אותם איזה יום היום, והם משקרים בכוונה. אז קחו בערבון מוגבל, כל הכחשה של כל אחד. אני לא מדבר כאן על...
אבל אני מדברת על באמת על המצב, אוקיי, המצב המשפטי, הדבר הזה. אנחנו יודעים ששלושה מיועציו הקרובים של ראש הממשלה, אנשים שהם בקודש הקודשים, כהני המזבח, הלוויים, נוגעי הקורבנות, הם קיבלו כסף בזמן מלחמה מקטר, מממן הטבח 7 באוקטובר, רוצחת ילדינו, חוטפת נשותינו וילדינו ואנשינו. ולא קורה כלום? הם לא...
איך זה יכול להיות שהדבר הזה לא מקבל את הנפח שמגיע לו?
כאילו, אני לא מצליחה להבין, יש פחד. כאילו, איפה השב"כ? איפה המשטרה?
לא יודע, הוא מקבל את הנפח שהוא מקבל נפח מאוד
זה כמו עם הצוללות שלא יקרה כלום שיגידו שזה חמור מאוד זה יבוא?
לא, אני לא חושב, זה מקבל נפח יפה, זה פתח את כל מהדורות החדשות, החקירה כאמור נמצאת, חקירה של שב"כ ושל המשטרה, זו חקירה מאוד רצינית, אני חושב שאנחנו נראה בשבועות או בחודשים הקרובים את התוצרים שלה, אני מניח שהאירוע כאן יסתיים בכתבי שום חמורים ובעונשים קשים.
כשאנחנו ראינו את התחקיר של אביב דרוקר על מיר רגב, אני חשבתי שזה זהו, היא נגמרה, והנה זה כל ממשיך, כאילו...
אני אגיד לכם, מדינת ישראל נמצאת במצב מחורבן ממש, כאילו לא צריך אפילו לשאול את השאלה הזאת, בסדר, אנחנו נמצאים במצב קשה מאוד, ואנחנו נוהגים כאן להגן על גלי בערב מיירה ועל יצחק עמית ועל אנשים שבאמת מתמודדים עם סיטואציות מאוד 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 קשות שקודמיהם לא נרצו להתמודד איתם ומקביליהם
שלא לומר קודמיהם הביאו אותם למצב הזה, סליחה.
נכון, אבל, וזה אבל מאוד
מאוד גדול. תודה אביחי מנדלבי, תודה אחי, וואו, תודה.
לא, אבל, וזה אבל מאוד מאוד גדול, התפקוד שלהם הוא מתחת לכל ביקורת, לטעמי. הדוגמה הכי כאילו קרובה ורלוונטית כאן, אפרופו שיחתנו, זה צחי ברוורמן. כלומר, זה שהוא פלדשטיין ואוריך ואיינורן יאנשו, אין לי ספק, אני בטוח. אבל זה שהיועצת המשפטית לממשלה מאססת או מפחדת, נכון לעכשיו, אלא אם כן אני לא יודע משהו, לפתוח בחקירה נגד ראש הסגר של ראש הממשלה, צחי ברוורמן, זה מעיד על חולשתה ועל חוסר תפקודה של היועצת המשפטית לממשלה. נעשה כאן לכאורה מעשה חמור ביותר. הרי מה הידיעה שאילנה דיין חשפה במקור, וגם בן כספי דיבר עליה, ופלדשטיין אתמול תיאר אותה בקולו, שצחי ברוורמן מזמן אותו כחודש לפני פרוץ הפרשה הסודית,
ואומר לו שיש פרשה שבא לחשוב.
לתומן מינוס 4 בקריה, ואומר שיש איזושהי חקירה של המחבם, של היחידה להבטחת מידע בצבא. עכשיו, מאיפה צחי ברוורמן ידע על זה? הדבר הזה מחייב חקירה סופר סופר
אז
סופר,
מה,
סופר
אז למה לא עושים חקירה בשביל צחי ברוורמן?
אז כאן באמת נשאלת השאלה, כאן נשאלת השאלה, וכאן אנחנו רואים את מצבה באמת גרוע של המדינה. עכשיו, זה לא שהמידע הזה נחת אתמול על שולחנה של היועצת המשפטית לממשלה, זה מידע ש...
אבל מה, בסוף היועצת המשפטית לממשלה היא רק בן אדם אחד, אתה לא, כאילו...
זה נכון, אבל נכון, אני מסכים.
אתה רוצה שיהרגו אותה? כאילו, באמת אני אומרת.
גם בועז בלט, ראש אגף החקירות במשטרה, וכרגע באמת המצב בלהב 443 הוא קצת קשה, אבל ברמת...
בכל דבר יש כל כך הרבה שחיתות, שזה אנחנו רק במשמרות הזהב, אין שחיתות.
יש הרבה שחיתות, אז מה אפשר לעשות? להתלונן ו...
לא, לא, אבל אני אומרת, אנחנו, אני, כאילו, יש עוד אנשים שזה התפקיד שלהם, להיות שומרי הסף של מדינת ישראל, לא יכול שיהיה בן אדם היחיד.
במקרה הזה אנחנו משלמים את כספנו לגלי בערב מיירה כדי שתפקח על הדברים האלה, ולכן היא הכתובת לטעמי. אבל בהחלט העומס עליה...
ומה עם ראש הממשלה? יכול שראש הממשלה, הוא נדרש לתת עדות בעניין הזה?
הוא נתן עדות, מה זה נדרש לתת עדות?
תחת חקירה, תחת הזרה? את העדות?
לא, נתן עדות פתוחה.
אבל רגע, הוא עם שלושה אנשים הכי קרובים שלו עובדים בשביל קטר, הוא לא יודע את זה, בן אדם שיודע כל דבר שקורה?
אגב, אני מאמין בבית הזה, שוב פעם, אני לא יודע, כן?
אתה מאמין שהוא לא ידע שום דבר?
אני מאמין שקיימת אפשרות אמיתית וריאלית שהוא לא ידע. אני חושב שבנימין נתניהו הוא אגומניאק ברמות הגבוהות ביותר, ואכפת לו אך ורק מטובתו האישית. הוא לא היה רוצה שעל גבו אף אחד ירוויח, לא דודו, לא נלי, לא מיכאל, לא יונתן אוריך ולא אלי פלדשטיין.
אז למה הוא לא מפטר אותם? למה הוא לא יוצא נגדם? למה הוא לא יוצא נגדם בתקשורת? למה הוא לא אומר, אני מזועזע ממה שגילו על האנשים שעובדים קרוב אליי? אם הייתי מגלה, סתם, שהבייביסיטר של הילדים שלי, היא מרביצה לילדים.
כי זה בדיוק מאותה סיבה שהוא לא לוקח אחריות על 7 באוקטובר, אוקיי? הרי זה בדיוק 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 אותו דבר. הוא, הסטנדרט הנדרש מראש ממשלת ישראל זה לא לדבר יפה. הסטנדרט הנדרש מראש ממשלת ישראל זה לקחת אחריות. ואם נפתלי בנט היה כאן ראש ממשלה, ושמרית מאיר וטל גנצבי, אוקיי? שתי דמויות מן העבר שהיו פעם חזקות מאוד בלשכת ראש הממשלה, היו מרגלות בעבור קטר, או היו פועלות ומקבלות תשלום מקטר. הרי נפתלי בנט, אם הוא היה מתפטר, היינו כאן כאילו, זה היה נס, זה היה כאילו הדבר הקטן ביותר זה. אני לא הייתי מתפלא אם היו עורפים את ראשו וצועדים עם הגיליוטינה ברחובות הרי הליכוד.
כן.
אוקיי? הרי נתניהו היה כאן חוגג על אדמו. ליטרלית על דמו כמעט, כן? אז הסטנדרט הנדרש מראש ממשלה זה לא להגיד אני מזועזע מאלי פלדשטיין. סטנדרט הנדרש ממנו זה להתפטר. עכשיו, מכיוון שנתניהו פועל מחוץ לשום סטנדרט, אז הוא לא לוקח אחריות על שביעי באוקטובר.
ראינו את זה אתמול.
נכון, הוא אומר שהוא לא מוכן לקחת, להגיד את המילה אחריות. והוא לא.
הוא לא מוכן להגיד את המילה.
נגד פלדשטיין ואורי.
הוא לא מוכן להגיד את המילה אחריות.
נכון.
הוא אמר, כולם יצטרכו לתת תשובות, גם אני. עכשיו הוא ראש... ובאמת, הוא נותן את התשובות שהוא ראש הוועדת חקירה.
נכון, זה בדיוק אותו דבר. אין הבדל בין התנהלותו בעניין שביעי באוקטובר לבין התנהלותו בפרשת קטרגית.
תשמע, מיכאל, עצוב להיפרד על רקע הדברים האלה, אבל איך אומרים בצבא, נתראה באזרחות.
אמן.
אוהבת אותך, תודה על כל העבודה שאתה עושה.
תודה.
מה שנקרא, שלא תיפול אתה, תבדוק כל דבר פעמיים, לא נרצה שיהיה עליך תחקיר.
כן, כן. אני כל פעם נעלב מחדש בכל הקריירה העיתונאית שלי, אף אחד לא הציע לי איזה שוחד רציני, זה כאילו... ממש מעליב אותי, אני כאילו...
יו, אתה יודע שגם אני נעלבת מזה, אף אחד גם לא הציע לי גם כן, כאילו, גם אני לא מציעים שוחד, ולא מציעים...
שוחד שמה? מה את...
לא יודעת, לא הציעו לי לפרסם תחבורה ציבורית, בלי לנסוע בתחבורה ציבורית, כאילו.
לא יודע, שיציעו הצעות ואני אשקול.
יו, גם לי, מה זה מרגישה לא חשובה?
אז קדימה, כל הגורמים האפלים, הדארקנט, נא לפנות למיכאל האוזר טוב.
בדיוק, יו, אף אחד לא הציע לי שום דבר. מיכאל האוזר טוב, מעיתון הארץ, תודה רבה לך.
תודה. ביי ביי.